ממשיכים בלימודנו המרתק בספר נצח ישראל מת המהר"ל מפראג, ואנחנו באיזה פרק? בפרק מ"ו, עמוד קפ"ה, כל הכבוד ממש, עמוד קפ"ה. כן, בעמודה הימנית. כן, זה סיום פרק מ"ו. אנחנו עסוקים בתאריכים, לא בדיוק תאריכים, אלא יותר נכון באורך של ימות של התקופה הנקראת ימות המשיח, ועומדות לפנינו שתי אפשרויות, או לפתוח את החלונות, או להדליק את המזגן. אי אפשר היה בלי זה, מה? למה? אז אני אפתח. מה? מסובך, אפשר לחשוב. כן. למשל, אתה שאתה יושב שם, אתה לא צריך לחכות עד שהוא יגיע כדי לפתח את החלון. תעשה מה שאתה רוצה, אבל... יש שם עוד חלון. טוב, שקו. אם כן, יש לנו גם אוויר. אתם מרגישים, אתם הגולשים? מרגישים, נכון? טוב, ובכן... קהל קדוש, אנחנו לומדים על האורך של תקופת ימות המשיח, ויש כמה דעות שבנו את החישוב על הפסוק שמחנו כי מות עיניתנו שנות ראינו רע. עכשיו יש דעה שאומרת ימות המשיח 400 שנה. למה 400 שנה? כי הרי כתוב, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, 400 שנה של גלות מצרים. אם כן, וזה נקרא עינוי, אז אם כן, ימות המשיח צריכים להיות 400 שנה, שמחנו כי מות עיניתנו, כלומר כמו אותו זמן של העינו. אז כאן הוא מסביר, למה לקחת את זה דווקא מגלות מצרים? למה שלא תגיד שימות המשיח יהיו כאורך גלות אדום, למשל? למה דווקא כאורך גלות מצרים? מובנת השאלה? על זה עונה המהר"ל, כי גלות אדום לא ניתן לה מראש קצבה. מה שאין כן גלות מצרים שניתנה לה קצבה. הנה, הווה נקרא בפנים. שמחנו כמות הניתנו, פירוש עינוי הקצוב להפוקה, כלומר להוציא, גלות אדום שאין קצבה ידוע. ועוד. כי גלות שאר מלכויות נקרא גלות ולא עינוי, אבל עינוי לא היה אלא במצרים, דכתיב ועינו אותם, וכנגד זה השמחה. שאלמלא לא היה שמחה כנגד העינוי, היה חס ושלום הרע יותר בעולם מן הטוב. כלומר, אם אתה אומר שזמן העינוי של בני ישראל הוא יותר גדול מימות המשיח, אז יש חוסר איזון לטובת הרע. דלא מצאנו 400 שנה טוב, כמו שהיו במצרים 400 שנה עינוי, כי לכתיב במפורש. ואי אפשר שלא יהיה הטוב בעולם כמו הרע. ולפיכך אמר, ימי המשיח 400 שנה. ולפיכך, כן, ולמן דאמר 365 שנה. כן, הרי יש מי שדרש את זה, כן? שימות המשיח 365 שנה. אז מה המשמעות? הוא העניין גדול מאוד, כי הגאולה האחרונה בערך הגאולה הראשונה היא כמו ערך החמה אל הירח, כי הלבנה היא מאירה וחוזרת ומאפלת, וכך הייתה גאולה ראשונה שאמר הגאולה הגאולה היא החושך של גלות שאחר, צריך להגיד, כן, יש פה טעות דפוס. וכך הייתה הגאולה הראשונה שאחר הגאולה היה חושך של גלות, כמו הלבנה שמאירה וחוזרת ומאפלת. כלומר, גלות מצרים, או גאולת מצרים, יותר נכון, הייתה כמו הירח. הירח חוזר ונהיה אפל. אבל הגאולה האחרונה, שהוא תמיד ואין לה הפסק, כך הגאולה האחרונה נגד החמה. היא נשארת כך תמיד בלא שינוי, כן? כלומר, השמש לא מאפילה. לכן, המספר של השנים של הגאולה הוא כמספר ימות החמה, שזה 365. יש בספר תהילים, פרק עין ב', לשלמה אלוהים, משפטיך למלך תן, וצדקתך לבן מלך, ידין ענייך עמך בצדק וענייך במשפט, יישאו הרים שלום לעם, ורוב שלום, מה המשך? לא מכירים את הפסוק? אתם לא קוראים תהילים? יישאו הרים שלום לעם, ורוב שלום עד בלי ירח. כן, כלומר, המלכות של שלמה, מלכות דוד בעצם, משולה לירח. לא, זה לא הכי טוב הדבר הזה. אם היא משולה לירח, אז זה סימן שיש לה אחרית, יש לה סוף. ובאמת כך היה. כמה זמן הירח מאיר ברקיע? 15 יום הוא עולה, 15 יום הוא יורד. נכון? אני צודק או לא? מה זה? מה? תלוי, כמה זמן זה חודש? 30 יום, נכון? למה? מה קורה במשך חודש? אין שום קשר בין החודש לירח? מה הקשר? מה הקשר בין החודש לבין הירח? אז הגיע הזמן, בין כמה אתה? אז הגיע הזמן שבאיחור של 15 שנה תלמד מה הקשר בין הירח לכדור הארץ. כדור הארץ מוקף על ידי הירח. הירח מסובב מסביב כדור הארץ. נכון? כמה זמן לוקח לירח להסתובב מסביב כדור הארץ? 30 יום. נכון? לכן זה כחודש. עכשיו, כיוון שהירח, מאיפה הוא מקבל את האור שלו? איך הירח מאיר? מאיפה הוא מקבל את האור שלו?
מהשמש.
מה? מהשמש, נכון? הירח עצמו אין לו אור. הוא מקבל את האור שלו מהשמש. אז כיוון שתמיד הירח מראה את אותם הפנים בכדור הארץ, אז הזווית שלו כלפי השמש משתנה. כלומר, הזווית של החלק המואר ביחס אלינו זה משתנה. לכן לפעמים כשהירח עומד ממש מול השמש, אז אנחנו רואים, את הירח מלא, וכשהירח עומד בזווית, אז אנחנו רואים את הירח חסר, נכון? ברור. ועכשיו יוצא שכיוון שההיקף הוא 30 יום, אז יש 15 יום שבהתחלה, בתחילת החודש, הירח נראה כמו מגל, אגח הולך ומשמין, נכון? עד שב-15 בחודש הוא מלא, אגח הוא הולך ומתמעט. ברור? עכשיו זה, מורות בהשכלה חייבים להשלים. אין מה לעשות. Okay? לא באים ללמוד תורה בלי לדעת ידיעות כלליות על העולם לפחות. מינימום. טוב, אז בקיצור, איפה היינו? אז אם כן, מלכות דוד משולה לירח, כן? יישאו הרים שלום לעם, ורוב שלום עד בלי ירח. כך כתוב בתהילים פרק עין ב'. ואם אנחנו רואים גם מבחינה היסטורית מה שקרה, אם אנחנו רואים את מספר הדורות בין אברהם אבינו לבין שלמה המלך, כמה דורות יש? כמה אמרת? בוא נבדוק. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, סלמה, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה. כמה ימים, כמה דורות זה? 15. יפה מאוד. נכון? כמה דורות, אז שמימי שלמה זה כאילו ירח מלא. אחר כך זה הלך להידרדר, נכון? עד החורבן. כמה דורות יש משלמה עד החורבן? עד צדקיהו מלך יהודה? עד יחוניה מלך יהודה?
15.
כל הכבוד, איך חישבת את זה מהר? זאת אומרת שמלכות ישראל יש לה 15 דורות של עלייה, 15 דורות של ירידה, כמו הירח. בסדר? אז מצד אחד זה נחמד, מצד שני זה פסימי מאוד. זאת אומרת שמלכות זאת יש לה הפסק חס ושלום. לכן אומר לך, ימות המשיח 365 שנה. למה? 365 זה ימות החמה, שהחמה אין בה שינוי. זה הגלות שיהיה באמצע. מה? מאדם עד אברהם 20 דורות. זה לא מלכות ישראל. אנחנו מדברים על מלכות ישראל. כן. מה? גמור אף פעם, גם בחושך יש קצת אור. כן, כתוב, לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו. זאת אומרת, אלה ראשי גלויות של בבל, שעדיין יש שירית מלכות דוד, וזה כמו כוכבים. בסדר? דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל, מה זה הכוכב? זה המשיח, נקרא כוכב. כן.
אברהם אבינו זה ירח חסר?
כן, ודאי. אברהם אבינו ברור שהוא ירח חסר. למה? הוא מקים את מלכות ישראל, אבל עדיין אין כלום. רק התחלה שלו, זה רק הבטחות.
זה בידה.
אפשר לומר, כן, זה המולד של הירח. כן, משהו כזה. אגב, מאיפה הוא יוצא, אברהם? מטרח. משון ירח, נכון? והאויב שלו זה לבן. לבנה. כן. טוב, כן, איפה כתוב? וכך הייתה, כן. וכך תמצא במדרש. וכך, כן, בסדר, אני דילגתי כאן. כמו הלבנה שמירה וחוזרת מבבל, אבל הגאולה האחרונה שהיא תמיד ואין לה הפסק, וכך גאולה האחרונה נגד החמה. שהיא נשארת כך תמיד בלא שינוי, ולכך אמרו כי ימי המשיח 365 שנים נגד ימי החמה. אתה עם הכיפה, מה הקשר בין המספר 365 לבין השמש? כמה ימים יש בשנה? בסדר, הגיע הזמן שתדע. מה, באת לפה רק ללמוד תורה? לא, באת גם ללמוד פיזיקה. כמה ימים יש בשנה? יפה, תגיד לי, מה זה שנה? מה פתאום אתה קורא לזה שנה? מה קרה? למה לא 200 יום? או 700 יום? מה קורה במשך שנה? אז בוא נגיד, זה למד לך קצת פיזיקה. כדור הארץ מסתובב מסביב לשמש. כמה זמן לוקח לו לעשות את זה? נו, אז ידעת את זה? אז למה לא ענית את זה? שאלתי אותך. הגיע הזמן שתחשוב קצת, כשנתן לך שיעור, אתה גם צריך להיות אקטיבי בשיעור, כן? כלומר, גם זה, גם החלק הזה צריך להיות אקטיבי. טוב. וכן תמצא, מה?
למה זה חשוב לדעת פיזיקה?
הגמרא במסכת שבת אומרת, כל מי שבידו לחשב תקופות ומזלות, כלומר, ללמוד את מהלך הכוכבים, ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו.
מה זה בידו?
מי שיודע? אתה מסוגל. אתה מסוגל ללמוד, אם אתה חס ושלום אוטיסט, אז אני לא יכול ללמד אותך שום דבר, כל כדור הארץ ולא שמש ולא כלום. ברגע שקצת עברת את המדרגה הזאת, אתה מסוגל לתפוס שיש דבר כזה מסובבי כוכבים וכו', אז אתה חייב ללמוד את זה. מדוע? כי זה, אתה יודע מי עשה את השמש ואת הירח? מי עשה? אותו אחד שנתן לנו את התורה. אז כנראה שזה חשוב לדעת, לא? איך אמר פעם פרנץ רוזנצוויג? אלוהים לא ברא את הדת, הוא ברא את העולם. אז כדאי להכיר את העולם שלו. אם תאמר שידיעת עולמו זה דבר לא חשוב, אז בעצם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא עשית משהו מיותר. חבל על העבודה. יכולנו להסתפק בבריאת בית מדרש קטן, וזה היה נגמר כל העסק. כנראה שריבונו של עולם יש לו מחשבות רחבות יותר. טוב. וכן תמצא במדרש. אני קורא בהמשך הספר. וכן נמצא במדרש, בשמות רבה, החודש הזה לכם, עד שלא הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, הודיע להם שאין המלכות עומדת להם אלא 30 דור, שנאמר, החודש הזה לכם. הלבנה 30 יום, ומלכות ישראל 30 דור. הלבנה מתחלת להעיר יום ראשון של חודש, וכל שהיא הולכת ומהירה עד תדבב יום שלה, מתמלא. ומתדבב ואילך מתחסר, ובשלושים אלא נראית. כך ישראל, מאברהם עד שלמה, תדבב דור, אברהם התחיל להעיר וכו'. ומפני כי הלבנה יש לה כל יום אור בפני עצמו, ולכך היה הגאולה לדורות נגד הלבנה. לא 30 שנה, כי כן כל דור הוא בפני עצמו, אבל הגאולה האחרונה 365 שנה. עד כאן ההסבר של הדעה שאומרת שימות המשיח 365 שנה. עכשיו אנחנו עוברים לדעה הנוספת. ולמאן דאמר 7,000 שנה שנאמר כבסוס חתן על כלה. כן, זו הייתה הדעה בגמרא, שימות המשיח נמשכים 7,000 שנה. מדוע 7,000? כי כתוב, כבסוס חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך. כמה זמן הוא המסוס של החתן על כלה? 7 ימים, נכון? 7 ימי המשתה, זה מסוס חתן על כלה. מה זה יום של הקדוש ברוך הוא? אלף שנה, שנאמר, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול. אז אם כך, הקדוש ברוך הוא שמח איתנו 7,000 שנה, זה ימות המשיח. פירוש שמחה שלמה. שהרי החתן ראוי שיהיה לו שמחה שלמה עם אשתו, וכך שמחתו 7 ימים. ויומו אחר כך יש שמחה, אבל היא לא שלמה, כיוון שאדם בעסקיו וכדומה. מה שאין כן 7 ימי המשתה, אסור לחתן לעשות שום דבר מלבד להיות עם אשתו. נכון? ויומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה, וזה הזמן ישמח השם יתברך עם ישראל שמחה שלמה 7,000 שנה, שכל 7 הוא מספר שלם, וזה ידוע. למה 7 זה מספר שלם? כן, אבל אני שואל למה, זה שהעולם והייחוד הוא זה היה ביום השביעי, זה בסדר, אני שואל למה ביום השביעי? כלומר, למה המספר 7 הוא מספר שלם? כי 6 זה כלל כל הכיוונים שיש בעולם תלת ממדי. בעולם שלנו, שיש בו 3 ממדים, אז יש לנו קדימה ואחורה, מעלה ומטה, ימין ושמאל, סך הכל 6. אז השביעי הוא נקודת המוצא, נקודת החיבור. אז דבר שהוא שלם בעולמנו, הוא נספר במספר 7. בסדר? ולכן, דבר שלם נמדד ב-7, 7,000 שנה. אוקיי? טוב. ולמן דאמר, אז זה ברור מה שלמדנו עד עכשיו? זה מה שכתוב. אז הוא אומר, זה כמו שמחה שלמה. אחר כך יש שמחה, אבל לא כמו שמחת הנישואין. שבשבעת הימים הראשונים יש שמחה שלמה. אחרי זה יש יותר טוב. בכלל, יש דיון באמת. אז מה קורה? אחרי ימות המשיח, נו, ואז מה יהיה? יהיה טוב או לא יהיה טוב? אז כבר העולם מתעלה, זה כבר העולם הבא. לא תלוי בנו. לא תלוי בנו. יש דברים שהם המהלך הכללי של ההיסטוריה. בכלל זה כל משנתו של המהר"ל. שהמהלך הכללי של ההיסטוריה הוא לא תלוי באדם. אלא מהלכים פרטיים בתוך המהלך הכללי זה כן תלוי באדם, אבל המגמה הכוללת זה ריבונו של עולם סידר מראש. זה מאוד מעניין מה שאתה הערת. כן, כי יש לנו תביעה מוסרית לכאורה שזה יהיה תלוי בנו. אבל יש גם תביעה מוסרית יותר כוללת, שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא לא תיכשל. לכן הוא לא את הכל תולה בנו. למשל, בתפילת העמידה אנחנו אומרים את זה, נכון? הוא מביא גואל לבני בניהם. למה? למה הוא מביא גואל לבני בניהם? סליחה, אני אבקש את התשובה שלך. הוא מביא גואל לבני בניהם, בשם מה? למה? מה המשך התפילה, אתה זוכר? למען שמו, נכון? זאת אומרת שהסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא מביא את הגואל, זה למען שמו. זאת אומרת, לא דווקא בגלל המעשים שלנו. בסדר? יש קץ. ודאי שאפשר להקדים, אבל לאחר אי אפשר. אם תמהמה, חכה לו, כי בו יבוא, לא יאחר. עכשיו, צריך להבין, מה זאת אומרת שיש קץ? קץ, הכוונה, שאי אפשר, כלומר, עם הזמן יש, יש שם העובי של הזמן יוצר מציאות. אם עובר כך וכך זמן, אז משהו משתנה במציאות. בסדר? ולכן, בא משיח. אבל זה כלל גדול במערל שהזמן זה לא משהו אינדיפרנטי, זה לא משהו אדיש. כן? סתם עובר זמן, מודדים בשעון. זה לא כך. אלא לכל זמן יש האיכות שלו. לכן, יש דברים שאני יכול לתפוס בתקופה מסוימת, שאני לא יכול לתפוס בתקופה אחרת. ולא בגלל שבני אדם השתנו, אלא בגלל שהזמן גורם. סדר, אפשר לקרוא לזה, כן? הסדר של העולם. למשל, שבת. שבת יש נשמה יתרה. למה יש נשמה יתרה? כי אני התאמצתי בשביל זה לא. שבת נכנסה, זה כבר לא בעיה שלי. זה ריבונו של עולם סידר כך בעולמו, שביום השבת יש נשמה יתרה. כן.
מה זאת אומרת
נשמה יתרה? מה זה נשמה יתרה? טוב, זה לא בדיוק הנושא של השיעור, אבל רש"י מסביר במסכת ביצה, נשמה יתרה זה שיש יותר כוח לאכול. כן, זה מעניין שרש"י אומר את זה. מה? נכון, שבת אוכלים יותר. מה קרה? הקיבה שלך השתנתה? אותה קיבה. נכון? אבל יש נשמה יתרה. זאת אומרת שהכלים, גם של התפיסה הרוחנית וגם של התפיסה הנפשית בכלל, מתרחבים.
אולי שאני
יכול
בשבת הרבה, זה לא
נקרא תאווה כאילו? בשבת התאווה זה קשה. תאווה? עדיין.
זה כאילו בעצם
מושגים, לא? מה? כן, לא, כלומר, בגלל שיש הערה יתרה, אז גם כלי הקיבול מתרחבים. או. טוב, תופעי. ומפני, אני כאן ממשיך למערב, אז ולמן דאמר, מיום שנברא העולם, יש דעה נוספת שאומרת ימות המשיח כמיום שנברא העולם ועד עכשיו, נכון? ככה למדנו. פירוש, כי ימות המשיח עולם בפני עצמו, ולכך הוא שקול כמו מבריאת העולם עד המשיח. כלומר, מהר"ל פה יש לו חשבון, לא שהגאולה זה רק פיצוי על העינוי של הגלות, אלא זאת הוויה חדשה. אז אם זה הוויה חדשה, זה עולם בפני עצמו, אז הוא צריך להיות ארוך כאורך העולם שלנו. בסדר? הוא מסביר כאן את הדעה בגמרא. אתה זוכר שבזמן הקודם למדנו כאן בפרק הזה כל הסוגיה, כל הדעות, כמה זמן, כמה אורך ימות המשיח, נכון? זוכר? בזה אנחנו עסוקים מאז תחילת הבוקר, עוד לפני שאיחרת. אז למדנו שיש דעות שונות, מי שאומר ימות המשיח 40 שנה, 70 שנה, 3 דורות, 400 שנה, 365 שנה, 7,000 שנה, נכון? אז המהר"ל מסביר לנו את הדעות אחת אחרי השנייה. אז הוא מסביר גם את הדעה שאומרת שימות המשיח כמיום שנברא העולם ועד עכשיו. זוכר שיש דעה כזאת? למה אתה לא זוכר? שמה אני אתן שיעורים? סתם בשביל שתשב פה ואני אדבר וזה? צריך לזכור. אני מתאמץ, כדי שתדעו, תבין, לא סתם. לא, אני יש לי מה לעשות בבית. תראה כמה ספרים אני רוצה לכתוב. סתם. אז תעשה לי טובה, לפחות תן לי את ההרגשה שאני לא בזבזתי את הזמן שלי, שאני בא לך, כן.
אתה שואל אם הבנתי, אני אומר לך
שלא. לא, זוכר, שאלתי, לא אם הבנת, שאלתי אם אתה זוכר. לא הבנת, אז אני מקבל. לא זוכר, זה לא בסדר, אתה צריך לחזור על החומר. כן, מה אתה אומר?
לפי זה, מה המשמעות של סגירת הזמן אחורה?
מה אתה מתכוון?
6,000 לבריאת העולם... כלומר,
כמה זמן עבר מאז בריאת העולם? נו, אז מה השאלה?
אם המהר"ל אומר שזמן הגאולה הוא מחוץ לזמן הרגיל,
כן, נכון,
אבל אנחנו עדיין תמיד כל הסדר
שלנו ברגע שמתחילה הגאולה צריך לספור מחדש. אתה צודק, נכון, צריך לספור מחדש, והשאלה היא ממתי. כלומר, מה האור, לא, ממתי, מה שמתחילה הגאולה? השאלה היא, כמה זמן תימשך הגאולה? כלומר, כמה זמן ימות המשיח? הגאולה זה רגע אחד, אבל מאז שיש גאולה, כמה זמן זה נמשך, המצב הזה של ימות המשיח? אז המהר"ל אומר, המהר"ל מסביר את הדעה בגמרא, שזה כמיום שנברא העולם ועד עכשיו. כלומר, זה עד עכשיו, עד זמן הגאולה. בסדר? אז הוא מסביר מדוע? כי זה עולם בפני עצמו.
כן? גאולה תהיה באותו אורך של
העולם, נכון, נכון. אותו אורך של גאולה, כמו האורך של ימי העולם. בסדר? ולמן דאמר מיום שנברא העולם, וכל הפירוש, כי ימות המשיח עולם בפני עצמו, ולכך הוא שקול כמו מבריאת העולם עד המשיח. אף על גב, כי שמואל אמר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, משמע רק שעבוד מלכויות. מכל מקום, מדאמר שמואל, בין העולם הזה ימות המשיח, משמע דכל אחד נחשב עולם בפני עצמו. כלומר, אף על פי שלפי שמואל, כל ההבדל המהותי בין ימות המשיח לבין מה שנבנה ימות המשיח, זה ההבדל הפוליטי. כלומר, זאת אומרת שיש לנו עצמאות מדינית. אז מה, אתה קורא לזה עולם בפני עצמו? כן, הרי סך הכל זה רק שינוי פוליטי. אז בערך המערב, כן, אם כתוב אין בין העולם הזה, הוא קרא לתקופת הגלות בשם עולם, אז משמע שגם לשמואל, ימות המשיח, זה עולם. בסדר? זה מה שהמהר"ל כאן מחדש. ולמן דאמר, יש עוד דעה שמה, מן המבול. כן? הרי יש דעה אחרת בגמרא שאומרת שמימות, מאז המבול ועד עכשיו, לא מאז בריאת העולם, אלא מאז המבול. שנאמר, כי מנוח זאת לי אשר נשבעתי, מעבור מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי, מכסוף עלייך, ומי?
גאורבה.
ומי גאורבה. זאת אומרת שהוא מונה לא מבריאת העולם אלא מן המבול. למה? מסביר המהר"ל, למה דאמר מן המבול, לפי שנחשב עולם חדש מן המבול ועד עתה. כלומר, העולם שלפני המבול איננו עולם, הוא עולם אחר, זה נכון. וכאשר נאמר כי עולם המשיח עולם בפני עצמו, שזה עולם המשיח לעולם שלפניו, וזה העולם הוא מן המבול עד עכשיו, שזה נחשב עולם חדש בפני עצמו. וכזה יהיה מות המשיח, ודבר זה מבוא. כלומר, הפרה-היסטוריה איננה כלויה, איננה כלולה בחישוב. כן, דני.
אבל בפרק ב' של הספר הזה, המהר"ל מוכיח שמתוך זה שיש גלות, חייבת להיות גאולה.
זה בפרק א'.
בפרק
א'.
כן. אז זה יכול להיות שכאן הוא אומר שזה זמן נפרד, שלא קשור אחד לשני. הגאולה תלויה בגלות.
נכון. הגאולה תלויה בגלות, כמו שההוויה תלויה בהיעדר. נכון? אבל, מה? זה כמו יש מי שיוצא מן העין, נכון? כן או לא? הרי הגלות זה כמו איזה זמן של היעדר, של חושך, נכון? בגלות טוב או רע?
רע.
רע, זה כמו חושך, נכון? היעדר, נכון? בגאולה טוב או רע?
טוב.
זה כמו?
אור.
כמו אור, יום, יפה, נכון. אז אור וחושך, אז תגיד, נכון. הגלות בא מן הגאולה בא מן הגלות. בסדר, כמו שהאור בא מן החושך. מסקנה, האור זה חושך. לא, זהו. אז זו דבר, זה נכון. זה בא מזה, זה תלוי בזה, אבל זה הוויה אחרת. בסדר? נגיד, ילד בא מאימו. כן או לא? אה, או.
כן.
בסדר, ילד בא מאימו, מסכים איתי? מסקנה, ילד זה אימו? לא, יפה, זהו, בסדר. אז זה נכון שהגלות היא מולידה את הגאולה, אבל הגלות, אין הגאולה, זה כבר עולם אחר. כמו שהילד הוא זהות אחרת מאשר אימו. הייתי? זה מובן מה שאני אומר או לא? זה עונה על השאלה שלך או לא?
כן, אבל...
אבל? כן.
קצת קשה מזה. אם הזמן הוא אחר, אז... כמו שתגיד...
זה זמן בעל איכות אחרת, נכון?
אין קשר בין...
לא, לא ממש אין קשר. זה אחר, אף על פי שיש קשר. כלומר...
לא, אבל לדוגמה...
אמרתי שאין קשר, זה לא נכון. זאת אומרת, זה משהו אחר, אבל זה לא שאין קשר. זה שיש שני דברים שהם קשורים זה לזה, זה לא עושה אותם אותו הדבר. בסדר? טוב. זה כמו שלהיכנס למשחק פינג פונג, כן? אז הכרטיס איננו מדקה. אף על פי שיש קשר בין הכרטיס לבין המדקה. בסדר? טוב, מה את נשאר?
יש לי שאלה, הגלות הוא תולדה של החטא, של הגירוש. אז למלא חטא, לא הייתה גם גאולה.
לא, 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 לא. זה, טוב שאתה שואל, הגלות איננה תוצאה של החטא, לפי המהר"ל.
הגלות הישנה, בגלל
זה. לא, גם זה לא. זה הכרחי. הגלות זה תולדה הכרחית של עצם מושג הבריאה. כי הבריאה זה כבר גלות. אז זה שאחר כך את הגלות מגן עדן זה רק איזה מין אחד היישומים של הגלות הכללית. הבריאה היא בכללה גלות.
אפשר להגיד שגלות זה רק?
לפי זה הגלות זה רק של עצמו. אבל זה פונקציה חשובה שזה ממלא. כלומר, אלמלא זה, אי אפשר היה להיגאל. נכון? אבל יש בכלל, האם העולם הוא מגלה את השם או מסתיר את השם? גם וגם. כלומר, זה גם גילוי וגם גלות. תהיה אחד. לכן מסביר המהר"ל בפרק ראשון שהשורש של גלו ושל גאול זה אותו שורש. שניהם זה ג' למד. מה זה ג' למד? לגלות. יש גילוי בדרך אפלה, יש גילוי בדרך של מילוי.
גן עדן גם
הגלות? ודאי שגן עדן סוג של גלות. זה גן. מה זה גן? גן זה דבר שיש לו מחיצה, זה מין בועה כזאת. אז זה מחוץ לאלוהות?
עדן זה הגאולה?
אפשר לומר, כן, ודאי.
כל דבר שהוא בריאה הוא גלות?
במידה מסוימת כן, ודאי.
גם למציאות
היא לא רק הבורא, ולא איזו בריאה שזה אידיאל, אתה שואל מה זה עולם הבא בעצם. בעולם הבא יש פנים אל פנים בין הבורא לנברא. זה הפנים אל פנים הזה. אגב, מה שאתה אומר זה שאלה חשובה מאוד. המיסטיקה המזרחית היא סבורה שמאחר והבריאה היא גלות, אז צריך לבטל את הבריאה. לכן השאיפה, למשל של הבודיזם, זה האפסיות, העין.
גם החסידות,
לא? לא, 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 לא. בחסידות זה ודאי לא כך. בחסידות מדברים על ביטול היש בתור פעולה מוסרית. אבל דווקא ביטול היש שהחסידים מדברים עליו, זה ביטול שמקנה לך את הישות שלך. מכוח העין, אתה קונה את העני. זה בדיוק הפוך מאשר בבודיזם. למרות שמבחינת הניסוחים יש הרבה דמיון. אז באוניברסיטה אוהבים לעשות מה שנקרא מחקר השוואתי, ואז אומרים שיש צידדי דמיון מהותיים בין החסידות לבין הבודיזם, זה פשוט, זה רק המילים מתאו. אבל זה בדיוק הפוך. כן? מה שאין כן באמת, היהדות מדברת על כך שהמשימה של הבריאה היא מוצלחת, כאשר הנברא מצליח בכל זאת לעמוד מכוח עצמו מול הבורא.
זה דין?
כן, כאשר הבריאה זוכה בדין, זה נכון. כן, בבקשה. ההבדל הוא בין העין הבודיסטי לעין החסידי, אתה שואל. זה פשוט כרחוק מזרח ממערב. אין שום קשר. העין הבודיסטי הוא אפסיות, כלומר זאת שאיפה של מוות. כלומר צריך לחלות, צריך להיעלם באלוק. בעצם צריך לגמור עם הסיפור הנכשל, עם הכישלון הזה של ההוויה. בסדר? זה מה שטוען הבודיזם. החסידות אומרת את ההפך הגמור, שהאדם צריך להרגיש, לחוש בתוכו את הביטול שלו כלפי האלוהות, אבל התוצאה של זה, עד רבה, שמכוח זה הוא קונה את האני שלו. כי ברגע שהוא מבטל את עצמו כלפי מי שבראו, מי שבראו נותן לו את הקיום. איך כתוב ב... לא, כלומר, הקדוש ברוך... זה כאילו שאדם אומר לקדוש ברוך הוא, שמה, אני רוצה שאתה הרוג אותי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה כל כך נחמד, בוא נחיה אותך. יש הרצון שקודם לחוכמה. אור, אתה איתי?
מנסה.
מה לא כך ברור מה שאני אומר? אני פשוט המום. כנראה שהחופש הזה של כמה שבועות גמר אצלכם את כל ה... כל ההתעמלות של המוח. אז אני רוצה להבין, מה לא ברור מה שאני אומר? צריך לבטל את החופש. יפה. אני דווקא בעד להרחיב אותו. כן, מה אתה אומר?
ההתבטלות החסידית, ההתבטלות של החסידות, לא
זה
שאני...
זה בטרס. סליחה. האלוהות בבודיזם, במידה ואפשר לדבר עליו, כי שמה זה לא ממש אלוהות. יש לה רצון או לא? לפי הבודיזם. בבודיזם אין רצון. בעצם אין מישהו שמתכנן את בריאת העולם. אין מי שרוצה בקיום של העולם.
למה לא מתאבדים?
למה הם לא מתאבדים? הבנתי את השאלה. אתם רוצים שאני אענה או לא? או רק רוצים לשאול? אתה רוצה שאני אענה או לא? אני לא שומע את התשובה. תודה. התשובה היא שהם לא רוצים להתאבד, כי אם הם מתאבדים הם מתגלגלים. מתגלגלים בבהמה, זה יותר גרוע.
מאמינים להישארות הנפש?
ודאי. אז הם רוצים להשתחרר לגמרי מכל המעגל של הקרמה וכל אחד אומר, הם רוצים לצאת מזה. אז זאת אומרת שהם רוצים בעצם להתאבד, אבל במובן הרבה יותר עדין ומרומם מאשר סתם על ידי יריעה בראש. כן. אז בסופו של דבר, כיוון שאין לפני, אין מי שרוצה בקיום שלי, אז עדיף שאני ארצה לבטל את קיומי. ככה סבורים במזרח. לעומת זה, היהדות והחסידות בכלל זה, אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים שיש מישהו שרוצה בקיום העולם. כלומר, בראשית ברא אלוהים, זה לא משהו שישפריץ ממנו בלי שהוא ישים לב, אלא זה תולדה של הרצון שלו. אתה איתי? אם כן, יש הבדל בין החוכמה לבין הרצון. לפי החוכמה, יש מקום לומר שהנברא יתבטל. אבל מצד הרצון שרוצה שהנברא יתקיים, אז אף על פי שהנברא מצד עצמו מוכן לוותר על קיומו, אבל אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל אני לא רוצה לוותר על קיומך. מובן? אלא מה? היית צריך קודם כל להכיר בזה שהחיות שלך באה ממני, ומכוח זה אתה מקבל אותה, את החיות הזאת. עד כאן עכשיו יותר ברור?
יפה.
רגע, אבל עד עכשיו הבנת מה שאני אמרתי או לא? או שאתה חושב רק על השאלה הבאה שאתה רוצה לשאול? לא, לא, זה לא טוב. אתה צריך להבין קודם כל מה שאני אומר. את מה שאני אמרתי, הבנת?
הבנתי.
יופי.
כן,
כן, רגע, רגע. יש במשנה, במסכת אוקצין, המסכת האחרונה של התלמוד. מה המשנה האחרונה של התלמוד? אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל סדיק וסדיק שי עולמות, 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבי יש. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא נותן לצדיק, שהיה מוכן לבטל את עצמו, לעשות את עצמו כעין, הוא נותן לו את היש שלו. בסדר? יש בעולת ראייה של הרב קוק, על הסידור, בעמוד א', מה אדם אומר כשהוא מתעורר בבוקר? מודה אני לפניך. עכשיו מה, הרב קוק דן בהרבה בלגיטימיות של האמירה הזאת, אני. מכוח מה אני אומר את המילה הזאת, אני? זה לא כל כך ברור שאני יכול להגיד את המילה הזאת, אני. כי כשאני שואל את עצמי, מי אני מול כל הקוסמוס כולו, אני רואה שאני מגוחך, אני אבקדק, כלום, אפס, אבל וריק שכלו נחשב, נכון? אז מתי יש לגיטימיות לאני? אומר הרב קוק, כשאני לפניך. כשאני עומד לפניך, אני מודה שחיי באי ממך, אז דווקא אני מוצא את עצמי מאושר לומר אני, כי אתה רצית בי. מי רוצה באני שלי? מי שברא את העולם. אם כן, כשאני לפניך, אז יש לי אני. ההפך ממה שמקובל במיסטיקה המזרחית, שחושבים שאם אני עומד לפני האלוהות, אז האני שלי בטל. כי האלוהות שהם עומדים לפניה היא חוכמה, ועוד שאצלנו היא רצון. איך ישראלים נכנסים לקטע הזה? איך כאילו יהודי שהוא בן אדם? תסביר את השאלה שלך בצורה ברורה.
איך יהודי הולך למקומות כאלה?
במטוס. במטוס.
לא, לא, לא. איך הולך למקומות כאלה? הוא יודע את הרסה, אנחנו נשמע את הלוי.
הוא לא שמע את השיעור שלי. זה כל העניין. טוב. ובכן רבותיי היקרים, אנחנו עכשיו יכולים לדלג בצעדי ענק אל עבר פרק ממ"ז, קבלו אותו. אם כן, פרק ממ"ז בספר נצח ישראל בעמוד קפ"ו. מה אתם מבסוט? חזרנו ללמוד תורה. לא, זה לא רק זה, יש גם צד סטנדאפיסטי בשיעור שלי שגם כן עושה לך טוב, נכון? טוב, מישהו אמר שאני אפסד. טוב, כן, מבוזבז. טוב, פרק ממ"ז בספר נצח ישראל. טוב, זה, איך לומר, זה דיון על מצב העולם בימות המשיח. בסדר? אם נדייק, סליחה, לא מצב העולם, אלא מצב עם ישראל בימות המשיח. זה טוב, ככה, אפשר לדבר על דברים, גם כשרע לנו, אנחנו יכולים להגיד מהו העולם האידיאלי שאנחנו חפצים בו. החיבור, שיהיה לעתיד לישראל בקדוש ברוך הוא, אגב, מומלץ שלכל אחד יהיה פה ספר, לא מבין למה אין פה ספר לכל אחד. טוב, החיבור שיהיה לעתיד לישראל בקדוש ברוך הוא, יהיה לנצח ולא יוסר הקשר הזה ולא ינתק. ודבר זה מבואר בנחמות ישראל על ידי נביאיו. כמו שאמר הנביא הושע, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד ורחמים. והרסתיך לי באמונה, וידעת את השם, זה הפסוק השלישי שלא מובא כאן. אז מה זה והרסתיך? הרוסים זה התקשרות, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא מדבר על התקשרות בינו לבין כנסת ישראל, וזה
נשמתית שאין לה קשת, שאין לה יסוד מציאות, לא?
כן, באירוסין הרי עוד לא גרים ביחד, כן? אלא מה? לקשר הוא קשר מהותי. ובאמת יש הלכה. אם רוצים לפרק את זה, צריך גט. הירוסין של ההלכה. אז זה מה שאומר כאן, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ומשלת וחסד ורחמים, הרי אמר כי החיבור הזה שהוא הירוסין, יהיה חיבור עולמית. לא כמו שהיה בראשונה. כן, מה זה בראשונה? שיצאנו ממצרים, הקדוש ברוך הוא התחבר איתנו, יגלה אותנו. עוד פעם, בית שני, שוב יגלה אותנו. בית שלישי, נצחי. כן, השאלה היא מדוע זה ככה. כלומר, למה צריך שני חורבנות ובסוף נצח? כן? יש לזה סיבות. מי שהרחיב בזה הרבה, בצורה מעמיקה במיוחד, זה הרב קופ. בספר אורות, במאמר הנקרא למהלך האידאות בישראל. שם המאמר, כן, כזה, למהלך האידאות בישראל. וביור, אז פה גם המהר"ל קצת מדבר על זה, אולי בכל זאת נגיד איזה מילה, כי פה המהר"ל לא כל כך מרחיב. קדושת בית ראשון הייתה קדושת הכלל. מה היה חסר? קדושת הפרט. קדושת בית שני הייתה קדושת הפרט. מה היה חסר? קדושת הכלל. בית שלישי הוא סינתזה של בית ראשון ובית שני כאחד. ואז יש קדושת הכלל והפרט כאחד, ואז אין שום גורם שיכול להרוס את הבית הזה. מובן? כי בית ראשון, מה שהרס אותו זה חסרון קדושת הפרט. מה שהרס את בית שני זה חסרון קדושת הכלל. וגם אנחנו רואים את זה. כן, בית שני, מה החריב אותו? שנאת חינם. זאת אומרת, זה שנאת חינם. בין מי למי? בין צדיקים. כן? כל אחד ואחד מישראל שם היה צדיק, בעל תורה וכו', אבל הוא שנא את השני. כלומר, היה קדושה פרטית, אבל לא היה אגד מחבר. קדושת הכלל חסר. מה שאין כן בימי בית ראשון, הוא איזה יופי של קדושת הכלל, המקדש שם, השכינה שורה בו וכו', אבל כל אחד שם נפל לכל העבירות החמורות וכו'. בסדר? זאת אומרת מה שנקן בית שלישי, שהוא כמין סינתזה דיאלקטית, הוא פריש בסינתזה דיאלקטית בין שני הבתים, ואז הוא יהיה נצחי. אגב, אני ראיתי מקור כמה זמן יהיה בית שלישי. בדרך כלל אומרים, בית שלישי הוא לנצח, נכון? ראיתי מקור אחד בלבד שנותן זמן בשנים. זה בתוספות חכמי אנגליה על מסכת סנהדרין. ידוע שהיו באנגליה בימי הביניים היו בעלי תוספות, אז בתוספות חכמי אנגליה על מסכת סנהדרין, שם בסוף כתוב שבית שלישי יעמוד 830 שנה. מעניין, מאיפה הם לקחו את המספר הזה? יפה. בית ראשון היה 410, בית שני 420, אז סך הכל 830. אז מה חשבו חכמי אנגליה שיקרה אחרי 830 שנה? מה יחרב? יש מה לעבוד. אלא הכוונה שהעולם מתעלה. העולם מתעלה למדרגת המקדש. כלומר, אחד הגורמים, זה המהר"ל כן מסביר בפרק ב' דווקא, שמה שמחריב את המקדש זה ההפרש שיש בין המקדש לבין העולם. העולם במדרגה X, המקדש הוא במדרגה X פלוס N, מדרגה יותר גבוהה. אז יש, ההפרש הזה גורם שהעולם כביכול נוקם במקדש, מחריב אותו. בסדר? אבל בית שלישי, אחרי 830 שנה, ככה צריך להבין כנראה, העולם בכלל לא מתעלה למדרגת המקדש, אז כבר אין ניגון. לא נראה לי. יש כמה מקורות לזה, שהבית, בית המקדש, הקדושה שלו תלך ותתפשט בעולם, כמו כתם שמן. ואז ממילא, הוא והעולם, זה אותו הדבר. זה נקרא שהוא כבר לא קיים. הוא נבלע. כן, אפשר לומר. זה לא חורבן, כן, בעולם. טוב, כן.
העולם כל הזמן מתעלה?
האם העולם כל הזמן, כן, מתעלה, אבל לאו דווקא בצורה לינארית. זאת אומרת, זה לא שזה קו עולה, אלא זה יכול עליות וירידות, אפילו חדות מאוד, אבל הכיוון הכללי של העליות והירידות זה כלפי מעלה. טוב, בואו נקרא בתוך אביף נוחו של הבתוכו. כן, אם כן נאמר כאן, הרי כי החיבור הזה שהוא הירוסין יהיה חיבור עולמי, לא כמו שהיה בראשונה. בכתוב הזה כתיב ורסתיך שלוש פעמים, נכון? ורסתיך לעולם, ורסתיך בצדק ומשפט וחסד ורחמים, ורסתיך באמונה. וביאור עניין זה, שהחיבור הזה שיהיה לעתיד הוא בשלושה פנים. האחד, שיהיה החיבור הזה נצחי. זה המשמעות של לעולם. ורסתיך לי לעולם. השני, שיהיו ישראל דבקים בכל מידותיו יתברך. כן, שאנחנו נכיר את הקדוש ברוך הוא בחסד, במשפט, ברחמים. כלומר, כל צידי מידותיו נדבק בו. השלישי, שיהיה חיבור גמור. זה נקרא באמונה, שאף אם החיבור הזה כולל בכל המידות, ואולי אינם דבקים בחיבור גמור, שאינם דבקים ברחמים גדולים, וכן בחסד, וכן שאר המידות. ופרח אמר, ורסתיך לי לעולם, שיהיה החיבור הזה נצחי, ואמר עוד, ורסתיך בצדק ומשפט בחסד ורחמים, כי אלו דברים שהם הצדק והמשפט והחסד והרחמים כוללים מידות השם, כאשר תדע דברים אלו מאוד, שאין ספק כי החסד והמשפט כל אחד דבר בפני עצמו. וכן הרחמים והצדק, כמו שהתבהר עניין, אלו הדברים בסמוך. ואחר כך אמר, ורסתיך לי באמונה, שהעניין הזה רוצה לומר, חיבור גמור, וזה מעלה בפני עצמו, כי מה שאמר, ורסתיך לי בצדק ומשפט, וחסד ורחמים, אין זה רק שישראל ודבקים בו יתברך בכל המידות, אבל לא זכר עדיין שהחיבור הזה חיבור גמור, כי אף אם החיבור בכל המידות אפשר, כי אין זה ברחמים גמורים, ולכך אמר, ורסתיך לי באמונה, שלשון זה רוצה לומר חיבור גמור. ואם כן הוא, חיבור ברחמים גמורים וכן וחסד, שעל זה ייפול לשון אמונה, כאשר הוא חיבור גמור, ודבר זה מבואה. בסדר? אז הוא כאן מסביר לנו את הפסוקים בהושע. כן? שיש שלושה אופנים של חיבור, או של אירוסין. אירוסין שהם לעולם, כוונה נצחים, בחסד ובמשפט, בצדק וברחמים, שזה בצד כל מידותיו, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם, שזה חיבור גמור ולא חלקי. שלושם יהיו באחרית הימים, כן? לא דקה בית שלישי. זה המצב של העתיד לבוא, כן? אומר, החיבור שיהיה לעתיד לישראל. הוא לא הסביר לך איזה סוג עתיד. בכלל, המילה עתיד זה מילה רחבה מאוד. יש עתיד מחר, יש עתיד בעוד מיליון שנה. שניהם זה עתיד. אבל זה עתיד באופן כללי. עכשיו החיבור הוא לא מוחלט. אבל הוא מוחלט. ובמדרש, אמר רבי שמעון בן חלפתא. אנחנו עכשיו בחיבור, אבל לא בחיבור גמור. זה נקרא, זה סוג החיבור שאנחנו בו. ובמדרש, אמר רבי שמעון בן חלפתא, משל למה הדבר דומה? למלך שנשא למטרונה והכניסה לו שני אריסין. אף המלך זקף לה שני אריסין כנגדן. בסדר?
מה זה מטרונה?
מטרונה. זה נסיכה. אישה חשובה, מכובדת. בסדר? זה ביטוי בלטינית. מה? כן, מטרוניטה, זה בא מלטינית. כן, בלטינית זה בא מהמילה מטר. מטר זאת אם. מטרונה, אישה חשוב. כן? והכניסה לו שני אריסין. אף המלך זקף לה שני אריסין כנגדן. כן, כלומר, הרי הוא צריך לפחות לתת לה מה שהיא נותנת לבית. עבדה מטרוניטה את שלה. אף המלך נטל את שלו. כן? איך היא עבדה? עבדה, היא לא ניהלה את העניינים שלה כמו שצריך. וכאן, אז לכן, גם הוא לוקח את שלו. כי הרי כל הסיבה שהוא שלח את שני הריסים שלו, זה בגלל שהיא הביאה שני הריסים. נכון? טוב. לימים, עמדה וחשרה את עצמה. מה זה וחשרה? נשון קשר, כלומר היא תקנה את עצמה והביאה אותם שני הריסים. אף המלך הביא את שלו. אמר המלך, אלו ואלו יעשה עטרה ויתנו בראשה. כך אתה מוצא, אברהם נתן לבניו שני אריסים. מה זה שני אריסים שהוא נתן? כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט. אף הקדוש ברוך הוא זקף לו חסד ורחמים, ושמר לך השם אלוהיך את החסד ואת הרחמים. עבדו ישראל את שלהם. מה זאת אומרת עבדו ישראל? כלומר, עם ישראל לא עמד בערכים שהוא בא להתת, שזה צדקה ומשפט. איפה ראינו את זה? כתוב, ההופכים משפט לרשע וצדקה לענה. אף הקדוש ברוך הוא נטל את שלו, כי אספתי את שלומי מאת העם הזה, את החסד ואת הרחמים. עמדו ישראל וחישרו את עצמם, כלומר נעשו קשרים, חזרו בתשובה. תכתיב ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אף הקדוש ברוך הוא מביא את שלו, שכן כתיב, כי הרים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. אם כן, הקדוש ברוך הוא מביא גם חסד וגם רחמים. אמר הקדוש ברוך הוא, אלו ואלו יעשו עטרה וינתנו בראשם של ישראל, שנאמר, ורסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד ורחמים, עד כאן. טוב, אז אם כן, המדרש מבחינת הצורה שלו ברור. כן? עם ישראל הוא כמו המטרונה שמביאה שתי אריסים, שני אריסים, מה אנחנו מביאים? צדקה ומשפט. הקדוש ברוך הוא, שהוא כמו הבעל של כנסת ישראל, מביא גם הוא שני אריסים, מה הם שני אריסים? חסד ורחמים. כשאנחנו מאבדים צדקה ומשפט, הקדוש ברוך הוא לוקח חסדו ורחמה. אנחנו חוזרים בתשובה, חוזרים לקיים צדקה ומשפט, הוא מביא חסד ורחמים. עד כאן זה ברור, זה המבנה של המדרש. מה זה אריסים? למה לא שאלת? מה? כי? אה, בסדר. וביור עניין זה. אה, אריסים. אריסים זה משרתים שעובדים בשדה. בסדר? וביאו עניין זה, תמיד טוב לשאול.
זה נשמע כמו אריסים, כמו צמח, עם
הניבולים שלה. מה לשאל?
עכשיו
אתה
אומר
שזה היה הוא שלא פועלים, אז זה יותר להבין את המדרש. כן, ברור. כן. וביאו עניין זה. זה... אתה צריך להבין, למה מצידנו באים צדקה ומשפט, ומצד הקדוש ברוך הוא באים חסד ורחמים. צריך להיות לזה סיבה, נכון? טוב, כיוון שכבר הגיע הזמן של סוף השיעור, אז אנחנו נשמור את ההסבר לפעם הבאה. שלום. שלכם, יום וזמן נפלאים. עוד שלום בו.